בואו נמשיך ונראה, אז מה יוצר את המדיניות הזאת של אחשוורוש? אז קודם כל זה יוצר משתה 180 יום, זה לא טעות, זה לא עוללות, זה לא מסבעה, זה מתן מקום אמיתי לכל מדינה להביא לידי ביטוי את התרבות שלה. פעם אחת. פעם שנייה, המדיניות הזאת הוא הולך עליה עד הסוף. כלומר, זו מדיניות שהיא גם נכונה ברמת המדינות, אבל היא יורדת עד רמת הפרט, כמו שבא לידי ביטוי במשתה, כי כן ייסד המלך לעשות כרצון איש ואיש. זה גם נוגע בזכויות הפרט. יש גם זכויות בפרט. הדבר הנוסף המעניין... מה?
בכל מקום, האנשים עושים כרצון המלך. בוא, המלך עושה רצון
איש. תזכור את זה. תזכור מה שאתה אומר. תזכור את ההערה שלך חשובה מאוד מאוד. הרי חז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא לועג לאחשוורוש ואומר לו מה אתה.
כן, אני לא יכול לעשות. אתה עושה כן. אני אומר במשתה של... במיוחד במשתה כדת, בתור מדינה שיש שותה בהתעיין של שותה בו נגיד, אתם
מביאים אליו. כן. כדי כאילו לחבב את ה... את ה... שהוא יר... תזכור, עכשיו את השאלה, שתי שאלות מעולות תזכור, זאת שאלת היסוד שצריכה ללוות לנו בכל איך הלימוד, אז איך בסוף, בכזה מקום פלורליסטי וזה, איך בסוף קורה הדבר המסוכן ביותר? תזכור את השאלה הזאת, אנחנו לא נגיע להם, אבל תזכור אותה. עכשיו, יש כאן עוד איזה עניין, אני רוצה לשאול שאלה, אני מבקש שתענו לי בבקשה ממש מהבטן, אל תחשבו, טוב, יש פה אנשים ידענים, אז אולי אני לא אצליח בתרגיל, אבל הוא הצליח לי בהרבה מקומות אחרים. מה העיר הבירה של טורקיה? מי אמר איסטנבול? תודה רבה, אותך הייתי צריך, תודה שהגעת לשיעור. למה אמרת איסטנבול? כי באמת איסטנבול הייתה עיר הבירה של האימפריה העות'מאנית במשך מאות שנים. אז איך הגענו לאנקרה? אטאטורק, כשמקים את טורקיה החילונית ב-1904, כחלק מה... הוא רוצה לנתק את טורקיה מן האסלאם. הוא מזהה שמה שגרם לאימפריה העות'מאנית לקרוס ולהירקב זה החיבור שלה לאסלאם. אז הוא רוצה לנתק, ליצור מדינה חילונית. חלק מהניתוק הוא מחליף עיר בירה. מה הייתה עיר הבירה של גרמניה המערבית? לא בון. ממש לא ברלין. אנחנו גרמניה אחרת, אנחנו לא גרמניה של שם, של ברלין, של היטלר. אנחנו גרמניה אחרת, זה בון. כשמתאחדות, אז זה חוזר חזרה לברלין וכו'. גם כאן, אחשוורוש מזיז את עיר הבירה. משנה אותה. כן? מעיר הבירה של שנער, כנראה, של מלך בבל, שפרס כובשת אותה, כנראה זה נשאר שם, הוא מעביר את זה לשושן הבירה, עיר בירה חדשה, ולכן הוא עושה משתה מחודש לאנשי עיר הבירה שלו. אני יכול להניח, כאן אחת יסוד לא... בדיוק, לא מרחיקת לכת, ששושן הבירה הייתה עיר מלאה ביהודים. כי ליהודים יש חוש ריח טוב, ויש שם גם הרבה מאוד מסחר, ויהודים בכל מקרה לא קשורים לשום מקום יותר מדי, אז הם מהר מאוד יעברו לשושן, וככה נמצאנו למדים ששושן הבירה זה גם עיר בירה חדשה, שהוא עכשיו מאוד מאוד מעצים אותה, עושה לה משתה נפרד וכו' וכו'. עכשיו, יש כאן עוד איזה עניין שאני רוצה שננסה להתבונן בו. חז"ל, הרי מגילת אסתר כתובה רבדים רבדים, וחלק משפת הקוד שלה זה גם המנגינות שחלק מן הפסוקים נאמרים. אז כתוב כאן בפסוק ז', בהשקות בכלי זהב וכלים מכלים שונים, וכאן הבעל קורא עובר, אצל האשכנזים פחות, עובר מקריאה צוהלת ושמחה של מגילת אסתר, והשקעת בכלי זהב, מיד למנגינת איכה, וכלים מכלים שונים. וזה רומז לכך שהחשברוש הוא השתמש בכלי המקדש בסעודה הזאת. יש כאלה משהו גם לבש בגדי כהן גדול, השתמש בכלי המקדש, הוא רצה לשבת על כיסא שלמה וכו' וכו'. או, יפה. אז אפשרות אחת להגיד שהוא כאילו מזלזל בהם. יש כיוון כזה בגמרא המגילה, שאומר להם, אומר להם, אתם כבר לא תיגאלו וכל זה. אבל לפי שיטתנו, אני מסכים איתך לחלוטין, זה עומק הכבוד שהחשברוש מכבד מאוד מאוד את העם היהודי. הוא אומר, אתם לא סתם אומה, אתם אומה רצינית, אתם ערש התרבות האנושית. ולכן הוא לובש את הבגדים שלהם, ולכן הוא עם הכלים שלהם. תמיד היה את התמונות האלו, יותר בשנות ה-80, שהיו רואים את יצחק שמיר ושמעון פרס בגימלה מימונה, היו שמים עליהם איזה ז'לביה כזאת עם מרוקאית, וכולם מבסוטים שהם לובשים את הבגדים של המרוקאים. כן, וכן על זה הדרך. אבל ברמה יותר עמוקה, איך מרגיש, שוב פעם אני הולך ליהודי אמריקאי, שרואה את הנשיא שלו מדי שנה, מדליק נרות חנוכה בבית הלבן, ומדבר באמת על כך שהרוח האמריקאית, רוח החירות, יונקת מלוחמי החופש, the מכבים, that fought and bring the light and the spirit of freedom. הוא באמת מאמין בזה. הוא מדליק את הנרות ולידו עומד החבטניק המבסוט, וכאילו, מה אמור להרגיש יהודי שנמצא בארצות הברית בסיטואציה כזאת? מה אמור להרגיש יהודי שמגלה שהמוזיאון הגדול ביותר על השואה לא נמצא בישראל, אלא בוושינגטון? מה זה אומר על וושינגטון? מה זה אומר על האומה? זה אומר ש... מה זה אומר שיש כאן סגן נשיא יהודי היה כבר, ויש אולי מועמד לנשיאות יהודי, בלומברג, ו... מה? בני סנדרס הוא, מה, הוא יהודי, לא? הוא היה בקיבוץ משהו, גילו את זה, הוא היה פה.
לא אוהב
את זה. כן, אז הרי בדרך כלל הולך ביחד. גם דונלד טראמפ הוא גם כן בת שהתגיירה, וקלינטון יש לו חתן יהודי. נו, שיין. מה נאמר, מה נדבר? כל פנים, אתה מבין למה הערבים אומרים שהיהודים שולטים בקונספירציה יהודית. אז זה מה שקורה כאן. הוא באמת מכבד אחשוורוש, זה לא, באמת אומר, אני אתן לכל אחד מכם כמעט כל מה שהוא רוצה, כולל שפה. שאמרנו, זה לא משנה בברית המועצות, מה הקשר בין אוזבקית, קזחית, פקיסטן, לא יודע מה, קווקזית, גרוזינית וזה, לברית המועצות. זה שפות שונות לגמרי. אבל זה אין דבר כזה, אם אתה רוצה להיות בקשר עם השלטון המרכזי, תדבר ברוסית. אחרת אף אחד לא יענה לך. ופה אחשוורוש מחזיק מערך אדיר של פקידים, עם כל מיני שמות מוזרים, החשטרנים ורמחים וכל מיני... אה?
אחד היום
כן. דרך אגב, הוא בעצמו, אטאטורק, הוא... שמעתי את זה מאיזה פרופסור לערבית. בערבית יש בסך הכל שלוש הגיעות. א, אי ואו. זה התנועות. ובטורקית יש הרבה בלו. דאבו טולו. אז אין אותיות להגיעות כאלה. אז אטאטורק בין השאר, הוא הכניס אותיות לטיניות לשפה הטורקית כדי לאפשר את הביטוי הזה. כן? כלומר, ניתק גם את השפה מן העם שלו, את השפה הערבית. הוא רצה ליצור בידול בין הטורקים לבין הערבים. באמת הערבים מאוד שונאים את הטורקים. כן. אז אחשוור? יפה. אז אנחנו מבינים, מוריי ורבותיי, שאנחנו, זאת הפעם הראשונה בהיסטוריה של עם ישראל, שאנחנו נמצאים בגלות שהיא מפנקת לגמרי. מה הסיכוי שאיזה יהודי כלשהו יקום ויעזוב את פרס, ויעבור להצטרף לאחים שלו שכבר נמצאים בארץ ישראל 42 אלף איש, ואוכלים פה קדחת ויתושה נופלס בביצות, ורבים פה עם כל הפלסטינים. אין סיכוי שדבר כזה יקרה, למה שהוא יצא, למה שהוא יעבור. טוב לו, לא רע לו. הכל בסדר. ברמת הפרט, וגם ברמת הכלל, וגם ברמה התרבותית. אז זה... זו תמונת הפתיחה שהיא פותחת לנו את ההבנה מול איזה אתגר אנחנו נמצאים. פעם ראשונה שישנה גלות שהיא נחמדה, מפנקת, מפרגנת, כיף להיות בה. עכשיו, אחשוורוש הוא לא טיפש, כמו שאמרנו.
גלות מצרים.
זה הכל יחסי, אתה יודע, אבל אתה... ויינחו, ויזעקו, ואתה על שבתה. לא, היה שם עודת פרח, הם סבלו, היה רצח עם, יש לי אוכל את הילדים ליאור. אתה משווה את זה בכלל לגלות פרס? לא שייך בכלל. לא מתקרב. הם מתלוננים, זכרנו פה שם. לפחות שם היינו בחיים, ופה אנחנו מתים כולנו במדבר. כן, עכשיו יש כאן עוד נקודה אחת. אחשוורוש יודע שלפחות בעולם העתיק, אבל גם עד היום, כדי לזכות באמת ללגיטימציה, אתה גם צריך קצת דם כחול, שיזרום לך בעורקים, או לפחות לבן שלך. לא כל אחד הוא פוליטיקאי מוכשר כמוהו. ולכן אחשוורוש הולך ומתחתן עם ושתי. לא, כן, לא שידוך של הרב יואב מלכה, אלא הוא... זה היה מקובל אז שהמלך הכובש יכול לקחת מי שהוא רוצה מבנותיו או מפילגשיו של המלך הקודם. מתוך הנחת יסוד, שהאדם הכחול שכרגע יזרום בעורקים של הבן שלו, יכשיר אותו להיות מלך לגיטימי ולהמשיך את השושלת. זה בעצם מה שהוא רוצה, לייצר שושלת, שזה דבר מובן מאליו. וככה... כן, כן.
לא, למה לא
לעשות? מה?
למה לא פשוט להרוג את כולם?
כן, אז הוא לא מכניס דם כחול, את מי הוא... כאילו, זה חוסר הביטחון. אתה מבין? הוא מרגיש... עכשיו, נבוכדנצר, אני מזכיר לכם שהאימפריה הבבלית לא הפסידה את אימפריותה בתקופת נבוכדנצר, אלא בתקופת המלך ש... שבא אחריו. נבוכדנצר היה מבחינת כולם, וואו, באמת... כן, היה מלך שכאילו זה היה האימפרטור הגדול מכולם. אז הוא נערץ. אז כשאתה אומר, תקשיבו, אני בעצם... נדמה לי שגם סדאם חוסיין ראה את עצמו כממשיך שלו, נכון? נבוכדנצר בעצם עובר דרכי, אני ההמשך שלו. יש כאן איזה טענה משמעותית, והוא מכניס גם את ושתי. אלא מה? שכאן נוצרת מערכת יחסים מאוד מאוד מעניינת. כמובן שוושתי בזה לאחשוורוש מקודקוד שערה עד קצות רגליה. חנפן, חלש אופי. כמו שאתה אומר, במקום שהם יעשו מה שאתה אומר להם, אתה עושה מה שהם אומרים לך. בזה לו מכף רגל ויד ראש, לכן היא גם עושה משתה נפרד. היא כמובן לא יכולה לעשות שום דבר נגדו, כי הוא שולט. אבל היא מתהלכת בתחושה ברורה לחלוטין, שגם הוא לא יכול לגעת בה, כי הוא צריך אותה. ולכן היא יכולה... אתה צריך לעשות מה שהיא רוצה. אבל הסיבה שהיא עושה משתה נפרד, זה כי היא בזה לחלוטין לכל הגישה הזאת. אנחנו מכירים את זה גם ממקורותינו. כשמיכל בת שאול רואה את דוד רוקד, נפזז, מחקר וכל זה, היא אומרת לו, היא לועגת לו, מה נגלה היום? נכון, מה נבזה המלך ישראל? כי יגלות נגלות אחד הריקים. מה זה אומרת, אבא שלי? מה זה הסיפור הזה שבכלל נכנסים לארמון? במקרה הטוב, אם איזה כפרי היה רואה פעם בחיים את המלך, הוא היה מרגיש בעננים. ופה אחשוורוש פותח את הארמון לכולם, סחבק, בואו, תאכלו, תשתו, 180 יום, מתרועע עם כולם. היא בזה מעומק אישיותה לתפיסה הזאת. הדברים מגיעים מנקודת רתיחה ביום השביעי, כטוב לב המלך ביין. אנחנו כמה פעמים ציינו את העובדה שכשחזר אומרים במדרש משהו, הם קודם כל באים להביע רעיון, ואחר כך, אם בכלל, או אולי בכלל לא, לספר מה היה. כשחזר אומרים שהחשברוש אמר להביא את ושתי לפניו ערומה, הם באים להביע רעיון. הם לא באים לספר מה היה. הם גם לא היו שם. הם באים להביע רעיון. ומה הרעיון? ביום השביעי, כטוב לב המלך ביין, אמר לי מאומן, בזתה חרבונה, בגתה ואבגתה. זה תר וחרקס, 17 איסי המשרתים את פני המלך אשוורוש, כלומר, זה משלחת רשמית, רצינית מאוד, להביא את ושתי המלכה לפני המלך בכתר מלכות, להראות העמים והשרים את יופיה כי טובת מראי. להראות העמים והשרים, הכוונה, גם ושתי צריכה להצטרף אליי למאמץ למצוא חן בעיני העמים. גם היא צריכה להראות את עצמה. בדרך כלל הכיוון הוא הפוך, מלך לא מראה את עצמו. המלך הוא מסתר, המלך הוא... פעם בשנה המלך יוצא ומנופנף לנתיניו לשלום, אבל דווקא הריחוק הזה והעמימות משרתים את הילת ועירת הכבוד, והחשברוש יש לו הרי מדיניות אחרת. לכן הוא אומר, אחרי 3 שנים, ואחרי 180 יום, ואחרי 7 ימים משתה, אני יכול לבקש מבשתי שתבוא ערומה. כלומר שתבוא, אם אני מבין נכון את הרעיון של חז"ל, בלי הפוזה הקודמת שלה. שתוריד מעצמה את כל מה שהיא חושבת עליי מקודם, תבוא, זה, ותקבל עליה את סמכותי. זה בעצם הבקשה. ותצטרף אליי במאמץ להראות, להראות כמה טוב כאן, ולהראות כמה כסף יש כאן, ולהראות כמה נחמד כאן, ולהראות ולהראות ולהראות, ובאמת כדי ש... משהו כזה, ובשתי... מה? נו, הקבינט, המטבחון. כן. כן.
שהוא מבקש להראות את הערור כדי להראות את יופיה, מה פירוש? אני לקחתי אותה לא בגלל הדם הכחול שלה, אלא בגלל היופי שלה.
לא. אני לקחתי אותה בגלל הדם הכחול שלה, ואני רוצה שהיא תצטרף אליי למדיניות שלי.
בשביל זה לא צריך להפשיט אותה. מה? בשביל זה לא צריך להפשיט אותה. כשהוא מבקש אותה ערומה, פירושו של דבר, הוא רוצה לומר להם, מה שאני עושה פה עכשיו, תבינו. לא לקחתי אותה, לא צריך את הדם הכחול, אל תחשידו בי.
למה? זה בדיוק להפך. הוא רוצה שבעלת הדם הכחול תצטרף אליו למדיניות שלו. ואז הכל יהיה מושלם. אז התוכנית מושלמת. הוא גם מדיניות מאוד מאוד מתקדמת, גם יש לו דם כחול. הדם הכחול הזה זה לא אופוזיציה בתוך הבית שלו, אלא אלא הוא איתו, ואז מבחינת אחשוורוש המהלך הושלם. רק כל הבעיה שבשתי לא מסכימה. היא כל כך בטוחה בעצמה, שהוא לא יכול לגעת בה, שהיא מרשה לעצמה לסרב. הוא באמת לא יכול לגעת בה, כי אין שום פסוק במגילה שאומר שהחשברוש הרג את ושתי. מה קרה לבשתי ואיך היה הפתרון לדבר הזה, באיזה שיבת קבינט מיוחדת עשו על העניין, נראה בעזרת השם בשבוע הבא. תחזקו וימצאו. אמן ואמן. ש?